אנחנו בענייני השמיטה, בשיעור הקודם למדנו מהפסוקים את החיובים הנראים מהפסוקים בנושא השמיטה. נקרא את הפסוקים ונתקדם, כדי לקשר, לחבר בין הפסוק, בין התורה, בין החומש לבין ההלכה המעשית. וידבר אדמו אל משה בהר סיני לאמור, דבר לבני ישראל ואמרת עליהם, כי תבואו אל הארץ אשר אני נותן לכם, ושבתה הארץ שבת לאדוני. אני מדגיש את ההדגשים שנתנו בשיעור הקודם, זה יהיה חזרה. הארץ שובתת, שבת לשם. הקבלה ל... שבת. שבת של בריאת העולם. כל שבוע, השבת היא שבת לשם. הקדוש ברוך הוא קבע שתהיה שבת ולצורכו. קדושת השבת, קדושת השנה השביעית. שש שנים תזרע שדך, בשש שנים תזמור כרמך, ואספת את תבואתה. למה יצא בשדה לשון זריעה ובכרם לשון זמירה? כי אלה הם העבודות המצויות. או שנגיד שדווקא ארבע עבודות, עוד רגע נראה מה, אסורות מהתורה בשביעית. שדה בדרך כלל זורעים, שנה שנה, כרם לא זורעים ולא שותלים שנה שנה, אלא... פעם ב, וזומרים, זה עבודת הכרם הסטנדרטית מעבר לאיסוף הפירות או ה... ואספת את תבואתה, ובשנה השביעית שבת שבתון יהיה לארץ, שבת לאדוני, שדך לא תזרע, וכרמך לא תזמור, את ספיח כצירך לא תקצור, ואת ענבי נזירך לא תבצור, שנת שבתון יהיה לארץ. והייתה שבת הארץ לכם לאוכלה, אם זוכרים את השגת הרמב"ן, מצווה שלישית, מצוות עשה בספר המצוות, משיג הרמב"ן על הרמב"ם במניעת המצוות ואומר, והייתה שבת הארץ לכם לאוכלה, אומר הרמב"ן במקום, זוהי מצוות עשה מהתורה לאכול פירות של שנת שבת הארץ, של השנה השביעית. מצוות עשה מהתורה לאכול פירות שיש בהם קדושת שביעית. פירות שצמחו בארץ ישראל בקדושת שביעית. אמרנו שתמיד יש מצווה או מעלה רוחנית באכילת פירות ארץ ישראל. כיוון שפירות ארץ ישראל יש בהם קדושת הארץ. קל וחומר בשנה השביעית שהיא שנת השבתון לשם, שנה של קדושה, שנה של שבתון, שבעצם לא היו צריכים לעבוד בה אלא יושבים ללמוד כמו בשבת, להתפתח מבחינה רוחנית, לעצור את מאומת החיים ולומר כן, העיקר זה לא העבודה, העבודה היא אמצעי כדי לתקן את הארץ, לשפץ את הארץ, לשכלל את העולם, גם לפרנסה, נכון. אבל העיקר, היסוד העיקרי הוא קדושת הבורא. אנחנו עושים רצונו של בורא, מפסיקים עם הומת החיים, כמו שהרב אומר, בהקדמה לשבת הארץ. בכל מקרה, אנחנו עוצרים את מהומת החיים ומתחילים או יושבים שנה שלמה ללמוד. כמו שבשבתות יש שיעורים בבתי הכנסת, באים אנשים לשיעורים, שנה שלמה כזאת. זו מדינה אחרת, זו ארץ אחרת, זה אנשים אחרים. נמצוא חפצך ודבר דבר, נעצרים יום אחד מהעסקים בשבת. נעצרים שנה אחת. איזה רמה רוחנית יש לעם אחרי שנת השמיטה. השני שליש הבעיות שלנו פתרנו, ותארו לעצמכם לא פעם אחת. שבע פעמים, שבע פעמים שנת השמיטה כבר מגיעים ליובל. אז גם זה משפיע על כל העולם, לא רק עלינו. גם עבדים כנעניים משתחררים. אדמות חוזרות. לא רק בני האדם משתחררים. יש פה רמות תוך כדי בניית מדרגות. תוספת על גבי תוספת, ולאחר מכן אנחנו מקבלים את הרמה הרוחנית הגבוהה שהקדוש ברוך הוא רצה שנחיה בה. בכל מקרה אמר הרמב"ן, והייתה שבת הארץ לכם לאוכלה, לך ולעבדך ולעמתך ולשכירך ולתושבך גרים עמך, ולבהמתך ולחיה אשר בארצך, תהיה כל תבואתה לאכול. זה בעצם היה סוף שיעור שעבר, אם אינני טועה. הסברנו את הפסוקים, אמרנו שיש את המצווה הזאת, וכאן אנחנו באמת נכנסים לעניין של שמיטה ויובל. הרמב"ם בסדר זרעים, יש את הלכות שמיטה ויובל. מעבר או לפני שאנחנו מדברים על המצוות או האיסורים המעשיים בשנת השמיטה, בפרק העשירי דן הרמב״ם, מתי יובל או שמיטה נוהגת, בין היתר הוא אומר, בפרק י' הלכה, כן, הלכה ה', הלכה ו', מדובר שם מתי נהג היובל, יובל אמור לנהוג, אני אומר את זה, יובל אמור לנהוג כשכל עם ישראל יושב בארצו. אני אתן את זה בקו כללי, שמיטה נוהגת כשרוב עם ישראל בארצו. אומר הרמב״ם בהלכה ו', שנת שמיטה ידועה היא ומפורסמת אצל הגאונים ואנשי ארץ ישראל. וכולם לא מנו אלא לשני חורבן, משליחים אותן שבעה שבעה, ולפי חשבון זה תהיה שנה זו שהיא שנת שבע ומאה ואלף לחורבן, מוצאי שביעית. במקרה יוצא לנו שזה גם חלוקה לפי בריאת העולם. של שבע שנים, כך גם יוצא מניין שנות השמיטה. אבל האמת היא שהמניעה היא מחורבן הבית. מדוע? הגמרא במסכת תענית אומרת, תשעה באב היה במוצאי שביעית, סוף שנת שמיטה. מוצאי שבת, משמרת יהו יריב, כך הגמרא בתענית מביאה את סדר איך היה החורבן, וכך היה גם בבית שני, בדיוק אותו דבר. זאת אומרת, החורבן היה בסוף שנת שמיטה. תחילת מניעת שנות השמיטה או היובל היו ב-14 אחרי שכבשו וחלקו. ככה מביא בהלכה הראשונה בפרק העשירי. אומר הרמב"ן, שתי מצוות אלו, שמיטה ויובל, מסורים לבית דין הגדול בלבד, ומתי התחילו למנות? מאחר 14 שנה משנכנסו לארץ, שנאמר שש שנים תזרע שדך ושש שנים תזמור כרמך, עד שיהיה כל אחד מכיר את ארצו, ושבע שנים עשו בכיבוש הארץ, ושבע שנים בחילוק. נמצאת, אומר, בשנת 3500 ו-2000 ליצירה, מראש השנה מאחר מולד אדם הראשון, שישנה שנה שנייה ליצירה, התחילו למנות. זאת אומרת, המניעה הייתה מאחרי הישיבה בארץ. זה יוצא לנו גם חלוקה לפי בריאת העולם. אבל באופן עקרוני, החלוקה פה היא הלכתית. היא לא מבריאת העולם, זה יוצא חופף. החלוקה היא מ-14 שנה אחרי שנכנסו לארץ, חורבן הבית, אז הפסיקו, ואחר כך המשיכו שוב. זאת אומרת, מנו חכמים מחורבן הבית, שהוא היה שביעי, שביעית, וכמובן יובל לא מנו. השאלה הגדולה היא, המציאות שלנו היום, מה יסודה, מה עניינה? האם אנחנו היום, שאנחנו שומרים שמיטה, אנחנו שומרים את השמיטה או מחויבים במצוות השמיטה מדין תורה או מדרבנן? יש סיכום יפה, אני רואה אותו בתוך ספר מקור חיים השלם של הרב חיים דוד הלוי, והוא גם מסתמך הרבה. ביסודות ההלכתיים, או נאמר בפלפול הדברים, על שבת הארץ, על המבוא. לשבת הארץ, המבוא ההלכתי, הקדמה היא הקדמה רוחנית, ערכית, והמבוא אחר כך הוא מבוא הלכתי. עליו מסתמך הרב חיים דוד הלוי, או בין היתר עליו, הוא מביא כמובן דברים מעצמו, בעניין הזה של מה הדין שמיטה בימינו.
דין דורדה.
פסקת. אז אני אגיד את הצד הקיצוני האחר. אין בכלל חיוב לשמור שמיטה, אלא מידת חסידות. ונביא את הדעה האמצעית, והיא הדעה המקובלת. תראה איך קיצרנו את השיעור.
אבל הרב, אשר קרה בפסוקים, אז איך אנחנו נגיד שזה לא?
אבל אני הקדמתי ואמרתי, או הוספתי ואמרתי, שלמשל, יובל, מתי הוא נוהג? יובל נוהג כשכל עם ישראל יושב בארץ ישראל. משגלו 2.5 השבטים, הפסיק היובל לנהוג. שמיטה מתי נוהגת? רוב הדעות אומרות, שמיטה נוהגת מהתורה, כשרוב עם ישראל נמצא בארץ ישראל. המציאות הזאת קיימת היום?
כן, לא כן.
המציאות הזאת לא קיימת היום. רוב עם ישראל לא יושב בארץ, רוב עם ישראל בגלות. אני אומר בצורה פשוטה וברורה, לא שמענו פוסק אחד שאומר שרוב עם ישראל בארץ. יכול להיות שזה יהיה. אני מקווה שזה יהיה לטובה, לא בגלל סיבה אחרת. יפה. בקיצור, ושגלה שבט ראובן ושבט גד וחצי שבט מנשה בטלו היובלות, שנאמר לי, וקראתם דרור בארץ לכל יושביה, בזמן שכל יושביה עליה, והוא שלא יהיו מעורבבים שבט בשבט, אלא כל אחד יושב כתיקונו על אדמתו. בזמן שהיובל נוהג דין עבד עברי ודין בתי הרי חומה, דין שדה חרמים, דין שדה אחוזה, ומקבלים גר תושב. הרמב״ם מביא את זה בפורש, זאת אומרת, גר תושב יכול להיות רק כשעם ישראל כולו יושב בארץ, ויש סנהדרין. אם אין סנהדרין, אין את כל עם ישראל יושב בארץ, כל אחד על מקומו, אין דין קבלת גר תושב. כי לפעמים יש אנשים שמזכירים את העניין הזה, אם יש פה גר תושב, צריך לאהוב אותו וכו'. אין דין גר תושב היום, כותב הרמב״ם מפורש, ככה מביא כאן.
אז אנחנו מקבלים את סודנים
תפנה למוסדות המתאימים את השאלה. בעיה, זה בעיה. בזמן שהיובל נוהג, זה משהו אחר, נוהג דין עבד עברי ודין בתי רחומה, ונוהג את שביעית בארץ והשמטת כספים בכל מקום מן התורה. ובזמן שאין היובל נוהג, אינו נוהג אחד מכל אלה, חוץ משביעית בארץ והשמטת כספים בכל מקום מדבריהם, כמו שביארנו. מרן הבית יוסף לא ברור לו אם שמיטת קרקעות לדעת הרמב״ם היא בזמננו מדאורייתא או מדרבנן. אבל פשט דברי הרמב״ם אומרים שהוא מדרבנן. וכן נראה גם ממה שכתב בהלכות בית הבחירה, וכיוון שעלה עזרה וקידשה, לא קידשה בחיבוש אלא בחזקה שיחזיקו בה. ולפיכך כל מקום שיחזיקו בו עולה בבל, נתקדש בקדושת עזרה השנייה. הוא מקודש היום, ואף על פי שנלקחה הארץ ממנו, וחייב בשביעות ובמעשרות, הדרך שביארנו בהלכות תרומה. ושם באר בפירוש שחיוב תרומה היום הוא מדרבנן, משום שאין כל יושביה עליה. וגם בשביעית נאמר וכי תבואו, מה הכוונה וכי תבואו? בביאת כולכם ולא בביאת מקצתכם. גם בדעת הראב"ד יש סיבוך גדול. יש מקום בדבריו שזה בפרק א' הלכה י' א', פרק ד' הלכה ט"ו בהלכות שמיטה ויובל, ממנו נראה לכאורה שבזמן הזה הוא מהתורה. ומקום אחר כתב ששמיטה היום היא מדרבנן. במקום אחר נראה שאינה נוהגת אלא ממידת חסידות בלבד. דעתו העיקרית נראה לאחר שחזר בו שנוהגת היא מדרבנן, וזה מה שמופיע במבוא לספר שבת הארץ, כן מבוא וו. זאת אומרת, דעה שלישית היא הסוברת שאחרי החורבן לא נהגה שביעית, אלא ממידת חסידות וזכר בלבד. זו דעת הרזה והמאירי. שני הראשונים האלה סוברים בגיטין דף למדו והמאירי בספרים האותיות מרובעות, התחלת עמוד 159. כן, זאת אומרת, אנחנו רואים שיש מהחכמים שסברו שהחובה היא דאורייתא, יש שסברו שהיא דרבנן, ויש שאמרו שכל דין שמיטה היום היא ממידת חסידות. והרשב"ש כתב שכך סובר גם בעל הלכות גדולות, ואריאל ברצלוני הנשיא, ורבי יהודה בן יקר, ובעל העיתור, כל אלה סוברים, ויש שם עוד מקורות ברשב"א שאומרים שכל דין שמיטה היום היא ממידת חסידות. אפילו אין חיוב דרבנן. נכון, אני מיד אומר כדי שלא תהיינה טעויות. אנחנו סוברים וכך פוסקים, וזו הדעה הרווחת בפסיקה, שמצוות שמיטה היום היא מדרבנן. בעקבות זה שהיא מדרבנן, יש לנו השלכות מעשיות. השלכות המעשיות הן שספק דרבנן לכולה, ספק דרבנן להקל, להבדיל מספק דאורייתא, שהוא לחומרה. ואחר כך נמשיך, כן, מה השאלה? אמרנו שזה דעות שונות, מזה לא, מזה אין משמע מהרמב״ם שבכלל אין. רק שנייה, רגע, רגע. איפה נאמר? כן. כן, שברגע שאין כולם עליה, אז רק מדי רבנן, כן. בעד כולכם. כי עליי למען, האם אני מתמיד את כל ענייני הארץ, שחרורה ועבודתה, לעניין היובל, או שיש לי פה שני גורמים. האם הכל ביחד, זאת אומרת, שמיטת כספים, שמיטת קרקע, שחרור עבדים, יובל, הכל ביחד כמקשה אחת, או שאומר, לא, יש לי פה תרומות ומעשרות ושמיטת קרקעות, או תרומות ומעשרות ושמיטת כספים נוהג, אבל דברים אחרים זה דווקא בכולם. כתוצאה מהלימודים של חכמים, מה החזיר עזרא הסופר? הרי יובל הוא לא החזיר, זה ברור לכולם. שיובל לא החזיר את היובל, דווקא עזרא לא החזיר את היובל, אלא דווקא את השמיטה ותרומות ומעשרות, כן. לא, להזכיר רק דבר שאולי לא ברור, להזכיר דבר שאולי לא ברור, עבר ירדן המזרחי הוא גם ארץ ישראל. לא לשכוח את זה. היום כשנפגשים כל מיני אנשים כדי לדבר על כל מיני ניתוחים כירורגיים שיכולים לגרום למיטת המנותח, אז ברגע שמדברים ככה צריכים להזכיר. הרצינות תמיד הדגיש שבמשניות מופיע יהודה ועבר הירדן והגליל. לגבי ביקורים, לגבי עומר, יהודה ועבר הירדן והגליל. הרי מה הסדר צריך להיות? יהודה והגליל ועבר הירדן, זה סדר של קדושות. יהודה יותר חשוב, אחר כך עבר הירדן, אחר כך גליל, אחר כך עבר הירדן. אז אומר רב ציודה, ידע הקדוש ברוך, ידעו חכמים, יותר נכון שסדרו את המשנה, שמישהו ירצה מאוד לשכוח את עבר הירדן, תמיד תקע אותו באמצע. כי זה לא הסדר ה... כן, כן. לכן, שוכחים את הסוף. עבר הירדן יש גם קדושה. נכון, זה שונה. אני חשבתי שאתה שואל אחרת, כמה בסופו של דבר, כמה יובלות נהגו בארץ. כי כמה זמן היה מאז שנכנסו לארץ, עד שהתחילו לגלות חלק משניים וחצי השבטים. אז זה גם הרמב״ם כותב בסעיף בהלכה ג' בפרק י' 17 יובלים מנו ישראל משנכנסו לארץ ועד שיצאו. 17. 17 כפול 50 זה? נו, מתמטיקאים. 17 כפול 50, איך 800?
850.
כמה?
850.
בסדר. זה דעה הזאת, יש מי שאומר גם פחות, 13, יש. בכל מקרה, לשים לב שזה לא... לא הרבה הרבה שנים מנו יובל. כן.
תורה
מדברת.
לא,
שעשו את העניין, זה... זה שאני אומר עכשיו לא, זה אומר שאני לא זוכר. בסדר? תבדוק אחר כך בתוכנת חיפוש. לא, לא חשוב. לא
חשוב.
כן. זה לא משהו אחר. כן. בוא נגיד שאם היינו הולכים לחומרה, אז היינו אומרים 51%. לחומרה. כי אז זה הופך דאורייתא. אז 51% זה נקרא רוב הנמדד ולא רוב הניכר. בסדר. 51%, זה נראה לך שאנחנו מגיעים לזה?
אני שמעתי שבעיקרון עכשיו יש רוב, אבל לא מתוך זה שעלו יהודים, אלא מתוך זה
שהתבוללו. טוב, אבל גם אלה שהתבוללו הם יהודים. זאת אומרת, זה תלוי באיזה מצב, כן? לא מזמן סיפר לי מישהו שעובד איתו... במקום העבודה שהוא עובד, עובד איתם איזה בחור ערבי. והוא צריך לצאת לעבודה, כי הוא צריך למשפחה, אבא שלו נפטר מזמן, ואמא שלו יהודיה. בחור ערבי. ככה זה מוגדר שם. מתייחסים אליו כבחור ערבי, אמא שלו יהודיה. מבחינתך, איך אתה רושם אותו במפקד האוכלוסין?
יהודי.
אה?
יהודי.
לא בהלכה, במפקד האוכלוסין. אז טוב, יש הרבה כאלה בחוץ לארץ גם. יהודיה שהתחתנה עם גוי, שהשם ישמור ויציל. חיה עם גוי, נקרא לזה כך, זה לא חתונה. חיה עם גוי ויש ילדים, ואיך הילדים נחשבים? מבחינת השלטונות שם, אני מניח, לא יודע, לא בקיא בכל הארצות, אבל כמו שההורים רושמים, נכון? אם ההורים רשמו אותם כמו האבא, אז לא ספרנו וצריכים לספור. יש הרבה כאלה, לא?
יש,
קצר. בעיה. יש עוד מה לעשות למשיח. לא הכל נפטר עדיין. יש לו עוד עבודה. כמה דורות אתה פסימי. אנחנו מדברים פה על שנים, סופרים את השנים כבר, את הימים. אתה יודע, סטטיסטיקה, אני כמה אני אוהב לסמוך על סטטיסטיקה. פעם שמתי את הרגליים בקרח ואת הראש באש, ולפי סטטיסטיקה היא לכל ממוצע. אז עזוב. המציאות מכה על הפנים לכל מיני אנשים ואפשרויות. טוב, בכל מקרה, מה שאנחנו רואים זה שעל פי הדעה הרווחת, איסור שמיטה הוא איסור דרבנן היום. עכשיו, אני חייב לומר דבר אחד ולהסביר אותו. זה שאנחנו אומרים דרבנן, זה לא נותן לנו כי הוא זה אפשרות לזלזל בנושא השמיטה. רוב המצוות שאנחנו מקיימים מדרבנן, הרבה מצוות הם מדרבנן ולא מדאורייתא. אם אנחנו מחפשים כמה מצוות יש לנו היום מתרי"ג מצוות שהם מהתורה, אולי 70-80. כל השאר זה מדי רבנן. המון מצוות הם מדי רבנן. אבל מדי רבנן יש התייחסות מבחינת ספקם של מצוות, שאנחנו הולכים לכולה. אבל זה לא בגלל שהוא טוב, די רבנן, אז מספרים, אם אני לא טועה זה על השפת אמת, שהוא אומר שאם הוא רואה מולו איזה קוזק רוסי, הוא נבהל. אם הוא רואה קוזק רוסי עם חרב שלופה בכלל, הוא נבהל. אם הוא רואה מולו כיתה של קוזקים רוסיים, הוא כבר נופל לרצפה. ואם הקוזקים הרוסיים האלה, כיתה שלמה של קוזקים רוסיים, דוהרים מולו עם חרבות שלופות, נשמתו פורחת. ואם אחד מהם כבר מתקרב אליו, הוא רואה כבר את העולם הבא. ויותר מכל זה, הוא מפחד מדי רבנן. זו האמירה. זו האמירה אמיתית. זה שזה די רבנן, אז זה לא מתיר לנו שום דבר, אלא בצדדים ההלכתיים שאפשר לבוא ולומר, במציאות שזה די רבנן, יש את מה שנקרא יושבי על מידין, אותם חכמים גדולים, שבאים ודנים במקומות שצריכים לדון, בבתי הדין, לא בטלוויזיה ובתקשורת, אלא בבתי הדין, בבתי המדרש, מקומות שיושבים גדולי ישראל, ושם דנים. וכך...
זה גם משנה את גבולות הארץ. לא, אם אנחנו רואים שזה מדרבנן, סימן שזה משהו קידש עזרה.
לא, זה פשוט.
אם אנחנו רואים שזה מדאורייתא, סימן שזה...
זה פשוט שכל מה שאנחנו מדברים, אנחנו מדברים על כיבוש עזרה. כן, כן, לא משנה. תמיד אנחנו מדברים. למה? כי זה המקום שהתקדש על ידי חזקה, כי קדושה ראשונה בטלה. על זה אין ספק. שאלה כשהחזירו את קדושת עזרה, האם זה חזר לממדים של תורה, או שזה חזר לממדים של דרבנן על ידי... דרך אגב אני אומר, מי ששם לב, עזרה ראה את המציאות בשטח. יש מקומות שעל אף שהחזיקו בהם עולי בבל, זאת אומרת עזרה הסופר, אמר עזרה, פה לא תחול קדושה. לא צריכים להפריש תרומות ומעשרות. מדוע? אם ניתן לאזרחים, התושבים, החיים באזור הזה, שהם עניים, גם להפריש תרומות ומעשרות, לא רק שמיטה, גם להפריש תרומות ומעשרות, הם לא יוכלו להחזיק מעמד בקרקע. יפשטו רגל, והארץ תהיה שממה. אני מעדיף לומר שאנחנו חזרנו ולא החזרנו את הקדושה, מאשר אנשים לא יעבדו את קרקעותיהם, ומלא יעבדו אותם. אחד המקומות, בית שאן. בית שאן זה מקום שבו עזרא לא קידש. וממילא בית שאן לא חייב בהפרשת תרומות ומעשרות. אני מצאתי לא מזמן תשובה שכותב הרב ציודה, זכר צדיק לברכה. הוא כותב שם, אני מעיד בעדות ברורה שאני הייתי, אם לא זוכר את שמו, מקיבוץ שלוחות אצל הגאון, הרב הגאון הצדיק, הרב צבי פסח פרנק, היום זכר צדיק לברכה, אז כותב עליו הרב ציודה שליטה, ואמר לנו בבירור, בפסק הלכה ברור, שיישובי בית שעה לא צריכים להפריש תרומות ומעשרות, כי המקום לא יתקדש בקדושת עזרה. כך כותב הרב ציודה, אני מעיד בעדות ברורה. משום מה הביאו את זה בספר קטיף, קטיף שביעית, אני כאן. יש לי את הכתב יד שלו. האיש, מי האדם? יש לי את האדם. אם זה מעניין אותך, אתה משם? משלוחות, אז יש את השם. משהו כמו זית, משהו... לא משנה. בכל מקרה, מה קורה היום? אני התקשרתי לחבר שהוא רב באחד הקיבוצים. אומר לי, תראה, היום גם מפרישים בברכה. אמנם אני לא כל כך נראה לי, אבל... אמרתי לו, שם ציוד המפורש. כי מצאו איזשהו שלט ברחוב. רצפת פסיפס, מכיר את זה? שם לא כתוב בדיוק מה ומי. אבל למה פרנק פסק? מי יש גדול יותר? בדור הקודם, רבה של ירושלים, שוט הר צבי, הרב צבי פסח פרנק, והרב ציוד המעיד בעדות ברורה שלא צריך. אני זוכר עוד שהרב יחזקאל דאום, זכר צדיק לברכה, אחד ממקימי מצוות התלויות בארץ, נפטר באיבו, הרב של רבות מגשימים. הרב דאום. הוא אמר מפורש, הם מפרישים, כי לא יודעים בדיוק, בלי ברכה, בלי ברכה. כי יש פה איזשהו ספק. והיום, תנודות, לא יודע, לא מבין אותם. את האמת אני אומר, אני לא מבין אותם. יש לך עדות ברורה, הרב ציודה כותב בכתב ידו. הוא תפס בעמודים תף של למד בית, זה מעניין. תמוז עם אותה, אב תף של למד. בכל מקרה, בכתב ידו הוא תפס. אחד מול אחד. בכל מקרה, כותב מעיד בעדות ברורה. כי בספר, למשל, קטיף בשביעית, מופיע שם בהערה למטה, שיש כאלה שאומרים שיש להקל, ומביאים את הרב ציודה. הרב ציודה לא כותב יש להקל. הרב ציודה כותב בשם הרב פרנק, שזה מותר. יש הבדל בנוסח, נכון? זה ככה התחמקות כזאת. אנחנו לא אוהבים התחמקויות. ישירות להגיד, מה האמת צריך להגיד. וזה דברי הרב. ככה הוא מביא בעדות ברורה, הוא כותב. אדם שמת, הגוף שלו מראה סימני מיטה. זה אומר ריקבון, גנגרנה, נכון? אדם חי, לפעמים, כשהוא חולה גם, יש איזה שהם ריקבונות. אבל אם הוא בריא ממש, הגוף שלו לא יהיה חולה, אלא הוא יהיה חי. חיים זה קדושה. וזה מה שקורה לנו. כשעם ישראל לא היה בארץ, הארץ הזאת מתה. היו בה תופעות של מוות. גנגרנה, יודעים מה זה גנגרנה? נמק. מה יש בנמק? ריקבון, סירחון, תולעים, עניינים. שלא נדע מצרות. זה מה שהיה בארץ. מה היה בארץ? ביצות, יתושים, מחלות. אלה הם תופעות מוות. אפילו יש לנו ראיה מהשיר, שציפורים לא שרות, המוות כאן שולט. מכירים את השיר הזה? מה? יואל משה סלומון, בפתח תקווה. טוב, נו. אם זה לא מכירים, מה יהיה? מה יהיה? איפה אנחנו? איפה יישוב הארץ? טוב, בכל מקרה לעניין שלנו, לשים לב. אם יש לנו תופעות של חיים, אין תופעות של מוות. ככל שהחיים הולכים ומתרבים בארץ, יש יותר חיות בארץ, יש יותר קדושה. וזה דבר שנגרר אחד עם השני. הקדושה הרוחנית עם ההתקדמות הפיזית, כמו שתמיד אנחנו רואים את הולכנו מהרה, קוממיות, אומר הרב ציודה, מה זה קוממיות? שתי קומות, קומה גשמית, קומה רוחנית. הכל בא במקביל, לא יכול להיות אחרת. הקדוש ברוך הוא פועל בעולם, אנחנו פועלים. לכן גם הקדושה מגיעה עם חיזוק ההתיישבות בארץ, כשעם ישראל נמצא, כשהחיים זורמים, אז הקדושה גם זורמת, ולא כמו שאומרים, ראיתי לא מזמן, למה הגידולים בחממות בגוש קטיף לא מצליחים היום? יש חממות שנתנו אותן שלמות, אתם יודעים את זה? הנשיא, פרס, השיג מימון כדי לשלם, לתת את זה לערבים שם. ומשום מה לא צומח, הם עבדו שם, אותם אנשים. מנהלי עבודה שהיו שם, היהודי היה בוס. והם היו מנהלי עבודה, והיו שם גידולים יפהפיים, ופתאום אין שום דבר. הם טוענים שהיהודים השאירו שם באדמה חומר רדיואקטיבי שלא ייתן לגידולים. אז אני אומר לכם, זה חומר רוחנו פסיבי, לא אקטיבי. כי ברגע שיש יהודים, זה רוחנו אקטיבי. יש פעולה רוחנית אקטיבית לגידול. נותן נשמה לעם עליה. נשמה של הארץ מתחילה לצאת. הנשמה זה העם. ברגע שהנשמה עזבה, מה נשאר? גוף. ראיתם פעם גוף בלי נשמה? יותר טוב לא לראות. מי שראה, הבין. זה מה שקורה. מה? זה פשט. זה דברים ברורים. זה מדעי. ארץ ישראלי. רציונליזם יהודי. ואנשים לא מבינים את זה. והם מנסים למצוא כל מיני התפתלויות ותחבולות. לא ילך להם, זה לא יעזור.
כן.
כן. רוב ואחר כך כל. שני גדרים שונים, כן.
יש איזה עניין, נניח, מקום שלא נמצאים בו תקופות ארוכות יהודים בארץ, למשל בבית שם גם, זה עניין שם שהיה תקופות של רבנים שגרו שם, הלכו להיקבר בטבריה,
זה לא שזה לא ארץ ישראל. עוד פעם, אני אשלים את הנושא. עזרא ראה שהציבור לא יחזיק מעמד מבחינה כלכלית, הוא לא החיל את חוקת מצוות התלויות בארץ על האזור הזה, כדי שאנשים יוכלו לעבד קרקעותיהם ולהחזיק מעמד. זה לא קשור בכלל אם זה ארץ ישראל או לא ארץ ישראל. זה סוגיה שונה לחלוטין. זה ברור מה אני אומר? ההפרדה בין שני חלקי הסוגיה, זאת אומרת, האם זה ארץ ישראל, ואחרי שזה ארץ ישראל, איזה קדושה חלה בה. הרי גם יש הבדל בין יהודה לבין הגליל לבין עבר הירדן. עבר הירדן בכלל אנחנו לא מדברים עכשיו על קדושה צבאית. כן. כן, כן. הבטחת ברכת השם בשנה השישית.
עזרה ביטל במקום הזה.
כן, אין, יש פה תשובה.
עזרה שאלה ראשונה. שאלה שנייה, אולי כבר אמרת את זה ולא הבנתי, מה הדין לגבי היום? אם היום בבית שען אמורים לשמור שביעית לרבנן או לא?
אני אמרתי בבירור. את הפסק של הרב פרנק על פי עדותו הנאמנה של הרב צבי יהודה. הבעיה היא הסוגיה הפוליטית, כן. כן, דת או פוליטיקה, כן. אנחנו ממציאים מילים פה, לא שום לב, כן. תרשמו אותם לפניכם. אני לא זוכר בעצמי, זה בא תוך כדי.
יהיה אבן
שושר. כן. שנייה, רק שנייה. אני עוד רגע עומד, זה בדיוק הסעיף הבא שלי.
זה לא בית שם, זה כל איזה הדרומי של
ישראל. ערבה, ערבה דרומית. כן, כן. האם שם, שם בכלל הם הגיעו או לא. עזה. כן, יש סוגיה שלמה, ציצי אליעזר, הרב אליעזר וולדנברג, שנפטר השנה, כותב מאמר שלם בתחום הזה של עזה, אם זה אשקלון או אל עריש, או על מה אנחנו מדברים, בנושא קדושת הארץ. סוגיות האלה ידועות, בואו נתקדם.
אם גדלים בשביל, אפשר לקנות את הפי משם לארץ ישראל? אפשר
לגדל בשביל? אני לא מבין למה לא לקנות של ארץ ישראל. הרי לפני, בתחילת השיעור אמרנו, אני לא רואה שמה, שעון מוסתר. תחילת השיעור אמרנו שהרמב"ן כותב שאדרבה, יש מצוות עשה מהתורה לאכול פירות של קדושת שפיט.
כן, אבל צריך למכור את השטח.
למכור? אם אני מוכר, זה כבר לא קדושת שפיט. מישהו הזכיר פה מחיר? עכשיו אני רוצה להזכיר. אתה מקדים אותי. עכשיו אני רוצה להזכיר. ברור? אנחנו מדברים על קדושת שפיט, ארץ ישראל קדושה בקדושה כזאת שבשנה השביעית כל תבואתה קודש, שייכת לכולם. אף אחד לא יכול לבוא ולהגיד, זה שלי. הבעלות, הפרטיות, הרכושנות הזאת, מתבטלת. אני, רק טיפה נקודות שאנחנו מעלים מדי פעם, לראות איזה מין עם יש לנו. שיכול לבוא בשנה אחת ולומר, לא לומר יותר נכון, ולשתוק, כשלוקחים לו את פירותיו. בשנים אחרות יש לו גדר חשמלית מסביב. שלא יגנבו תוצרת. יש מי שגונב, כן.
לדייק, כשרוב ישראל יחזור על מדם, אז כל המותר לבית שען זה גם מתבטל, כי ממילא הקדושה חוזרת לכל מקום.
כן, כן. רוב עם ישראל בארץ, העניין הוא דין תורה, ואז גמרנו, אין לנו בכל מקום. ברגע שדאורייתא, חיים חדשים. תזכרו את היום שזה יהפוך לדאורייתא. זה יהיה משהו אחר בכלל. פללו אליו. תחזנה עינינו.
אם יש מישהו שסובר שהיום זה דאורייתא, אז הוא סובר שזה גם חל ודשא.
אבל לא סובר שזה דאורייתא היום. הדעה הפשוטה היום, לא ראינו פוסקי הלכות בדורות האחרונים, שאומרים שזה דאורייתא. הפסק הפשוט, דרבנן. כתוצאה מכך, שזה דרבנן, אני כותב פה, מתוך תקווה ואמונה בגאולה קרובה, ושוב, ועם ישראל על אדמתו כל שבט בנחלתו, והתגלו את אור שכינת השם על עמו בחירו, התקינו חכמים להמשיך בקיום מצוות שביעית. אנחנו רוצים בעזרת השם לקיים מצוות שביעית מהתורה. מה לעשות שהמצב שלנו הוא מצב כזה שזה לא כך? בינתיים יש בעיה? כותב הרב חיים דוד הלוי, ואני חושב שהוא מביא פה את ההגדרה בצורה האמיתית, הברורה והנכונה ביותר. אני אומר שוב, ראיתי לאחרונה יצאו ספרים, כל מיני אנשים כותבים ספרים, תלמידי חכמים, כותבים ספרים, אני לא ראיתי מישהו שכותב בצורה הפשוטה והברורה והאמיתית, כמו הרב חיים דוד הלוי, זכר צדיק לברכה. חלקיות, מגמתיות, פוליטיזציה. דתיזילציה, אני יודע איך לקרוא לזה, של ההלכה. כותב הרב חיים דוד הלוי כך. כאמור, מסרו אבותינו נפשם על קיום מצוות שביעית, כתקנה. הבעיה החלה להתעורר עם חידוש היישוב היהודי בארץ ישראל כידוע. הראשונים שהגו את רעיון המכירה, ועכשיו אנחנו מגיעים פה לעניין הזה של איך נחזיק את היישוב, את החקלאים, את החקלאות. לשים לב לשלושה דברים שאמרתי כאן. היישוב, זאת אומרת הציבור, העם, החקלאי, האדם הפרטי העובד את אדמתו, כן? ואת החקלאות עצמה, את הארץ. איך אנחנו מחזיקים במציאות שהיא איננה כתיקונה? מציאות לא ברורה, מציאות לא שלמה, מציאות שיש עליה מאבקים. שלא ברור לנו תמיד לאן פנינו מועדות. כי המצב לא כל כך פשוט. אם היה הכל פשוט וברור, כן, ופרסו הסמלה, כן, תפרסו, בואו נראה מה דרכנו, מה אנחנו עושים, הכל ברור, רואים מול העיניים, אז אין שאלות, המצב הרבה יותר טוב, בעיה שזה לא כל כך ברור. ואני אומר שוב, הדברים משתנים משנה משמיטה לשמיטה, מדור לדור. אם, דוגמה ניתן, בתקופה מסוימת הייתה בעיה שבן אדם לא ישמור שביעית, יבקשו ממנו, הרמב״ם מביא את זה, אם לא טועה, בהלכה ח' או ט' של הפרק הראשון. יבקשו ממנו ארנונה, השליט בארץ, יבקש ממנו מיסים בכל מקרה. בכל מקרה. הבן אדם יפשוט את עורו, יצטרך למכור את נחלתו. איך הוא ייתן ארנונה כשהוא לא מוציא תוצרת באותה שנה? זה איזושהי מכסה קבועה. בהנחה שהיבול יהיה נורמלי. והבן אדם לא איבד את קרקעותיו באותו זמן, אז יוצא מזה שהוא באותה שנה יכול לארוז חפצים ולנסוע לחוץ לארץ. טוב, מצב קשה. או שבאו בגייסות ואמרו, תשמעו, אנחנו צריכים פה מזון. הרבה פעם לא היו מביאים קונטיינרים של אספקה, לוגיסטיקה, תחזוקה קראו לזה פעם. לא היה דבר כזה. איך היו מביאים אוכל? אתה מחפש תנ"ך, נכון? שאלת מקודם. איך הביאו אוכל אחיו של דוד? האבא שלח את דוד להביא אוכל לאחים שלו. נשים היו מביאות אוכל לבעליהם בקרב, למחנה המלחמה. המזון היה על חשבון החייל. היום מפונקים. אם לא הביאו לו באותו יום, כרמל המנשה. מה? זה ברור. אז כן, באו ואמרו לו, תשמע, אתה חייב להביא לנו אוכל. זה סוגיות שמופיעות בעבר. היום המציאות היא שונה. היום החקלאי לפעמים כדאי לו לקבל את אי הוצאת התוצרת על ידי הקרן לפגיעה טבעית, או לא יודע, כל מיני קרנות שיש משרד החקלאות, או אפילו לפעמים לא לאבד, ולשבת שנה בשבתון. הבעיה אחרת, הבעיה היא הצרכנים, תושבי המדינה. דבר נוסף, לא רק תושבי המדינה, מערכת ההסכמים של הייצוא. שוק בעולם הרחב. אדם שלא יביא תוצרת שנה אחת, מה קורה שנה אחר כך? מישהו אחר תפס את השוק הזה. חפש את עצמך. לבנות שוק זה הרבה עבודה. זאת אומרת, יש לנו כל מיני בעיות שהן משתנות. הבסיס המשותף לכולם הוא שיש לנו בעיה בשמירת השביעית במציאות שלנו היום, כשאנחנו לא כל כך חזקים בצורה הזאת, שנוכל לבוא ולהגיד, זהו, עם ישראל יושב פה, מה שנקרא חיוב דאורייתא. ואז יש את הכל. דבר נוסף אני אומר, וזה מופיע גם בספרי פוסקים, שמה שכתוב בציוותית ברכתי בשנה השישית, על אף שיש מקומות שרואים את זה, ההבטחה המפורשת, הצ'ק הפתוח, פוליסת הביטוח, לעם ישראל שיש ציווי של ברכה בשנה השישית, זה כשיש ציווי לשמור שמיטה. יש ציווי לשמור שמיטה?
ובתקופתו של עזרא הציווי לא היה קיים?
לרבנן. אם אני מדבר על דין דרבנן, הציווי הוא כשיש דין דאורייתא. אז אם אני אומר לכם לשבות, השביטה היא דאורייתא, יש לכם ברכה. יש ברכה. אז זה בעייתי. זה מופיע פה בצורה רחבה, אמרתי כמה פעמים. כדאי את הספר הזה לראות. מה שקורה פה זה העניין של הסקירה ההיסטורית הלכתית, שסוקר פה הרב חיים דוד הלוי, ולדעתי זו הסקירה האמיתית, כשאחרים מגמתיים ועושים שינויים במהלך ההיסטוריה. כמו שאנחנו יודעים, הרבה ספרי היסטוריה נכתבו כתוצאה מחשיבה פוליטית. גם ספרי הלכה, לצערנו אני אומר, וזה לא צריך להיות כך, נכתבים תוך כדי התעלמות מספרים ומציאות מסוימת, על מנת להגיד ששיטתי היא נכונה. זה לא נכון. לא היינו אמורים לראות ספרים כאלה על המדפים. ולצערנו אנחנו רואים. אומר כך, כאמור מסרו אבותינו נפשם על קיום מצוות שביעית כתקנה, הבעיה החלה להתעורר עם חידוש היישוב היהודי בארץ ישראל כידוע. הראשונים שהגו את רעיון המכירה הם גדולי רבני הספרדים. בירושלים הגאון הראשון לציון יישא ברכה, הרב יעקב שאול אלישר. השם של הכינוי היה יישא, יעקב שאול אלישר. יישא ברכה זה שם הספר שלו. וכך הוא כתב בספרו, שוט שמחה לאיש, חלק יורד דעה, סימן כבב, הוא כתב את העניין הזה של אפשרות למכור לזמן קרקע לנוכרי, על מנת שיהיה אפשר לעשות בעבודות מסוימות בשביעית. שימו לב למגבלות שאני נותן. זה היסוד. וכן הסכים גם הגאון הראשון לציון רבי רפאל מאיר פנג'יל. גם היה הראשון לציון פה. ובטבריה גם כן הסכים ובית הדין של הספרדים. כעדות הגאון בעל אבני נזר. ומצטט, והמתה כנסות בבית דין של הספרדים, ויתרנו להם למכור שדותיהם, והיהודים יהיו אצלם פועלים בשדותיהם בשביעית. זאת אומרת, היהודים כאילו פועלים אצל הגוי שמכרו לו את הקרקע לזמן השביעית. וגם בחברון התעוררה השאלה הזאת. מה היה בחברון ליהודים? כרמים, כרמי ענבים, והגאון רבי מרדכי רוביו. כן, שוט שמן המור. מרדכי רוביו, ראשי תיבות מור. כן, שוט שמן המור, סימן כפיו. סליחה, חלק יורד דעה סימן ד', כותב, דן בהרחבה בדין איש ישראל בעל כרם בשביעית, והורה למכור קרקע והנטיעות לזמן, מה הכוונה לזמן? בהבלעה, לשנתיים. כמו שיש כאלה שנוהגים במכירת חמץ, לעשות את המכירה בהבלעה לשבועיים. רק הגוי נותן היתר להשתמש בזה. דרך אגב אני אומר, סתם ככה כהערה כללית. מכירת חמץ, סומכים עליה? מה איסור מכירת חמץ? חמץ שעבר עליו הפסח, מה דינו? בסדר, איסור דאורייתא.
איסור ראשון.
אסור בהנאה אפילו. לא, בהנאה אפילו. מה שבדרבנן לא חמץ נוקשה, אז בהנאה מותר, בשימוש אסור. אפילו בהנאה אסור. זאת אומרת, מתעסקים פה בהלכות חמץ בפסח, וחמץ בפסח זה איסור כרת. וכולם סומכים על מחירה. על מה אנחנו מדברים פה? על דין? עוד פעם, לא לזלזל. דין דרבנן לא פחות חמור מדין דאורייתא, אבל בכל זאת, ספק דרבנן לכולה, ספק דאורייתא לחומרה. אני כבר לא מדבר על אנשים שיש להם חשבון בנק. אתם מכירים אנשים שיש להם חשבון בנק? יש מישהו שאין לו חשבון בנק? הוא שם תוכנית חיסכון. מה זה תוכנית חיסכון? זה הלוואה, נכון? יפה. לבנק. אני מלווה לבנק כסף. אתה רואה את החיסכון? הבנק מתעסק עם זה. מה עם יותר עסקה עם ריבית בעניין הזה? היתר עסקה. ריבית זה איסור דאורייתא או דרבנן? דאורייתא. ומה עם שמיטת כספים בהלוואה הזאת שנתתי לבנק? שמתי כסף בפק"ם, פר"ם או כל דבר אחר. זה לא נתינת כסף לבנק על מנת שישתמש בו? הלוואה בעברית פשוטה שלנו? מה? או, והפוך, שיש אוברדרפט, נכון? אתה מקבל אשראי. עמלת הקצאת אשראי, אתם מכירים את השורה הזאת? הרבה כסף הם לוקחים. זאת אומרת, יש כאן איזשהו דבר שהוא צורך שעל גביו אנחנו מייצרים אפשרויות. היתר עסקה זה מוצר שהוא 500 שנה בשוק. אולי פחות. אבל פה מדובר על חזקה בארץ. כמובן מדובר על דין דרבנן. זה קצת שונה. בכל מקרה אומר ככה, אחריהם, זאת אומרת, אחרי הרב יישא ברכה והרב רפאל מאיר פנאשוויל ואחרי בית הדין של הספרדים ואחרי רבי מרדכי רוביו, שמן המור, אחרי כל אלה הספרדים שהיו פה בארץ, אחריהם באו גדולי רבני האשכנזים. הגאון רבי יצחק אלחנן, רבה של קובנה, ספקטור, ועוד רבים אחריו שפסקו להתיר על ידי המכירה. ואחרון, נשים לב פה לנוסח. ואחרון, מרן הרב קוק זצל, שדן בהרחבה ועומק רב בכל פרטי הלכה זאת, וביסס למעשה את היתר המכירה בספרו שבת הארץ. על פיו אנחנו נלמד את ההלכות. במבוא הנהוג בארץ ישראל עד עצם היום הזה. מעניין לציין, בהערה הוא כותב, את דברי הגאון מקוטנה בספר ישועות מולכו. חלק יורד דעה סימן נ"ג. בדבר השמיטה, אני מצטט, תמה הנני, והלא למכור הקרקע יותר פשוט הוא, וכל ישראל, וכו', וכי, ואם כי ביות ישראל על אדמתם, חליל עליהם למכור, כאשר הבטיחם השם יתברך, וציוותי את ברכתי לכם, מתי? שכל ישראל יהיו על אדמתם, לא אוכל בזמן הזה, שבעוונותינו הרבים, מעט מן המעט, אשר יש להם נחלת שדה וחרם, ובפרט, לשים לב למשפט, כי גדולי רבני ספרד, אשר ציפורנם עבה מקרסם של חכמי אשכנז, הם מתירים שיעבדו הנוכרים בשביעית על ידי מכירה. אבל לעבוד על ידי ישראל לא יותר כלל, אפילו על ידי מכירה וכו'. ככה מביא את הדברים. כן, הם לעשות את העבודות ממש, המלאכה על ידי יהודי. המלאכות האסורות, טוב, השאלה עכשיו לראות מה ואיך. זה עוד לא דיברנו, אבל באופן עקרוני אני אומר. הרב מקוטנה, הרב ישועות מולכו, הוא כותב, הספרדים כבר התירו. ציפורנם עבה מקרסם של חכמי אשכנז. איך יכול לבוא אחר כך חכמים אשכנזים ולהגיד, זה לא נכון? איך הם מעיזים בכלל? מי כותב את זה? לא. הרב מקוטנה, ישועות מולכו, אשכנזי. בסדר. עכשיו נראה מה כתוב פה. כן, הוא מעולם לא עלה על דעתי שיש חושש בזה להחמיר, ותדאג הגאון מקובנה גם, כן, מביא שם, שהתירה אף על ישראל אחרי המכירה. ככה מביא הישועות מולכו. הוא הביא את הגאון מקובנה גם, שגם על ידי ישראל אפשר אחרי המכירה, ובאמת שגם דעת הגאון נישא ברכה, הוא להתיר גם על ידי ישראל. וכך הסכים והנהיג למעשה מרן הרב קוק זצל, במלאכות שאינם אסורות מהתורה, להתירם גם לישראל אחרי מכירה, כמו שנבהר בעזרת השם. זאת אומרת, כל זה, כל הדין הזה של היתר מכירה, ולכן אני הדגשתי אותו, וחשוב לי להדגיש את העניין הזה ממש בפתיחה של הלימוד. אחרי שראינו את הפסוקים, קפצנו ישר למציאות הקשה שלנו. פסוקים הם אידיאליסטים. איזה תורה אנחנו רוצים שתהיה בארץ. בסופו של דבר יש לנו גם מציאות, וצריך שתהיה ברורה. והמציאות בצורה ברורה מוצגת כאן, במקור חיים. ואנחנו רואים שהשתלשלות ההיתר, הוא לא נולד אצל הרב קוק, איך הוא כותב, והאחרון, אחרון, הגיע הרב קוק. אחרון. היו הרבה לפניו. ובסך הכל, מה שעשה, ביסס בספר את השיטה מבחינה הלכתית. לראות את כל השיטה בצורה בנויה, הכל מובנה, מה, מי נגד מי, איך זה עובד, ואיזה פרטים, ואיזה הלכות, על מה אני מדבר, כן? בצורה כל כך ברורה, כמו שהרב תמיד כותב, כן? בצורה מובנית, מחשבה ישרה, באמת הוא ביסס את הכל. אבל לא המציא את הגלגל. הגלגל הזה כבר נסע קילומטרים רבים קודם. זה היסוד לכל, ועל פי זה אנחנו מתנהגים. כמובן, ששיטתו של הרב קוקי, שאין דבר כזה היתר גורף. לא מבחינת שנים ולא מבחינת אנשים. מי שיכול לשמור שמיטה, שישמור. קדוש יאמר לו, גיבורי כוח עושה דברו. מדובר על מציאות, א' מבחינת החקלאים, ב' מבחינת הצרכנים, ג' מבחינת הארץ, שאי אפשר. וכל פעם צריך לבדוק מה, מי נגד מי. וכותב הרב קוק שכל שמיטה צריכים לשבת בית הדין ולבדוק אם עדיין כן או לא. בניגוד ל... מאמרו הגדול של הרב עובדיה יוסף, שיצא בספר מנחת אהרון בנושא היתר מכירה, ששם הוא כותב, כיוון שהותר הותר עד שיבוא משיח. אין בכלל מה לדון.
אבל דאורייתא לכאורה ברור שזה לא...
שיבוא משיח, אנחנו נהיה פה. זה בעצם היסוד, זה הנושא של, כמו שאמרנו, הפתיחה להלכות שמיטה, מבחינת הפסוקים, מבחינת המציאות למעשה, בנושא הזה של היתר מכירה, וזאת השם אנחנו נראה את שאר כל ההלכות. יש פה, כרגיל, בסיום שתי שאלות שהגיעו לנו. טוב. זו שאלה כללית, אני אקצר כי ארוכה. אדם נותן תרומה כתוצאה מהתרומה, למשל למכון מאיר הוא כותב. וכתוצאה מהתרומה הוא מקבל קבלה. קבלה הזאת, כתוב למטה, סעיף 46, יודעים? לא, מחוק מס הכנסה, החזר מס, והחזר מס לתרומות, לעודד נתינת תרומות למוסדות מוכרים. כתוצאה מכך הוא מגיש בסוף השנה, או אפילו באמצע השנה, אם הוא שכיר יכול לתת את זה, החזר מס. האם החזר המס הזה הוא גם צריך לתת מעשר כספים, כמו שהוא נתן מהכסף הראשון? ברור, כי זה הכנסה. לא, מעשר ממה שהוא קיבל. מה-25% האלה שהוא קיבל, לתת מהם 10%, שזה בסך הכל, ממה שהוא נתן הכל, 2.5%. בסדר, זה... ואז יוצא שתמיד הוא נותן מעשר כספים, כי תמיד הוא ייתן למקומות מוכרים ומושרים, ותמיד יקבל החזר מס, ועזרת השם. זהו, זה העניין. טוב, שאלה נוספת. לא מעניין. אני אקרא בכל, אולי מישהו יבין. ברצוני לדעת אם אפשר להשתמש במחם, אשר מתחמם, רותח בשבת, כיוון שכאשר שמים אותו על מצב של שבת, המים מתעדים תוך מספר שעות, כיוון שהתרמוסטט גבוה ולא ניתן לשנותו. זה מחם מקולקל, לפי מה שמובן לי פה. ואמרנו, ולא תשים דמים בביתך, ועשית מעקה לגגיך, זה פרשת שבוע, ולא תשים דמים בביתך כי יפול הנופל ממנו, זה לא רק מעקה, אלא כל דבר שיכול להביא לתקלה בבית, שקע חשוף, תקע לא תקין, בלעת מרצפת בולטת שמישהו יכול ליפול, כל מה שיכול לגרום נזק למישהו בבית, נכנס לגדר של, ועשית מעקה לגרירה, כי פה נופל ממנו. אז אם זה מחם לא תקין, שהוא גבוה ונגמרים המים תוך כמה שעות, דבר נוסף אני אומר, ואולי לזה מתכוונים, המשנה ברורה בסוף סימן שין י' ח' כותב, סמובר. מה זה סמובר? מחם. שאם ייגמרו בו המים, יתבקע, יתקלקל, אסור מכניסת שבת להוציא ממנו אפילו את הכוס הראשונה. כי אני חושש שאם יגמרו המים, יבוא להוסיף עליו מים קרים, ואז זה מבשל בשבת. זאת אומרת, השימוש במחם חשמלי בשבת הוא בתנאי, שכאשר יגמרו המים, לא יקרה כלום. לנו היה ניסיון כזה בבית, בטעות. מישהו דחף איזה צלחת או משהו, נדחף המפסק הרתחה של המחם החשמלי בשבת, והתחיל המחם לרתוח, היה סאונה בבית, ממש ככה חדר עדים. אחרי שעה, שעה ורבע נגמרו המים, מה קרה? זה היה בעצם בדיקה אם באמת היה לנו מותר תמיד להשתמש במחם הזה. כן? יש בפינה פקק ביטחון, פיוז זה נקרא. הוא קופץ. שמענו תיק, נחבא המחם, מוצאי שבת דוחפים חזרה, ממלאים מים והוא רותח מחדש. זה מחם שאפשר להשתמש בו בשבת. מחם שאין לו מנגנון הגנה פנימי, אין לו פיוז פנימי מה שנקרא, ובהרבה מכשירים יש פיוזים פנימיים. כן, זה מכשירים חשמליים, אלקטרונים, יש הרבה, זה הגנה, פני תנודות, כל מיני אפשרויות. אז אם אין לו את מנגנון ההגנה הפנימי, אז אי אפשר להשתמש בו בשבת. מלכתחילה אסור לך להשתמש בו. מה שאתה רוצה, מים חמים, העיקר שלא תבוא להפעיל לי שום מפעלות בשבת. זה מה שחשוב. ההתחייבות של המחמים החשמליים הפשוטים, זה לא פחות מ-75 מעלות במצב שבת. אז זה טוב, זה בסדר, זה מספיק.
שהמים ירתחו לתוך השבת זה בסדר גם?
מה תעשה אחר כך? ואז מה תעשה?
לא, נניח הוא אוטומטית עובר למצב שבת.
אוטומטית, יש כאלה מכון צומת שהם כמו טרמוס כזה, שפעם בכמה זמן נותנים פוש, הרתחה. כן? בסדר. בעזרת השם שנזכה כולנו. שמור שבת, לשמור שמיטה.
אמן.
נזכה לגאולה שלמה. בעזרת השם.